אנחנו במידת הבושה. בפעם שעברה התחלנו קצת לגעת במעלה העליונה של מידת הבושה, אחרי שהרחבנו במדרגה הבסיסית של מידת הבושה, שהיא יראת העונש, או יראת בשר ודם, סליחה, יראת בשר ודם, כן? אותה התפעלות הנפשית שקיימת אצלנו מנוכחותם של בני אדם בשעת מעשה עבירה, שאותה התפעלות מונעת מאיתנו לעשות את העבירה. דיברנו על המדרגה הזו, לא פסלנו אותה, ראינו בה בהחלט אפשרות מעשית, אולי אפילו הכרחית, בגדר של מתוך שלא לשמה יבוא לשמה וכן הלאה. אבל כמו שאמרתי כעת, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, פירוש דבר הוא שהסיבה שהותר לנו, הסיבה שהותר לנו להשתמש, אתם צריכים את המזגן? אגב, צריכים את המזגן? צריכים את המזגן? מה? אירוי, פשוט לחיצה קלה שמה. אם זה יהיה בלתי נסבל, אנחנו נחבא בהמשך. נדליק בהמשך, זאת אומרת ש... כן. פשוט אני סופג פה את ה-40, מה שמקרא, סופג את ה... זה נמוך, זה... כן, כמובן, אם יהיה צורך. תדליקו את זה ב-11. רק תחוסו על הרב ביגון. כולם חולים אצל צינה. פעם שעברה רק אמרנו שכל היתר להשתמש ביראת בשר ודם היא על פי התוויית הדרך של חז"ל שאמרו, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זאת אומרת, מה שהותר על לא לשמה זה כדי שמתוכה יבוא לשמה. זה לא הבטחה. תעשה לא לשמה. תעשה, תתענג על לא לשמה, הקדוש ברוך הוא כבר יעשה לך לשמה. לא. בשעה שאתה משתמש בלא לשמה, אתה צריך לכוון שמתוכה יבוא לשמה. זאת אומרת, זו צריכה להיות הכוונה שלך. דווקא על דרך זו הותר השלא לשמה. כלומר, כשאדם משתמש בלא לשמה, הוא צריך לדעת שזו מדרגה נמוכה. הוא צריך לדעת שזה בגדר של ההכרח לא יגונה, אבל גם לא ישובח. ומתוך האווירה הזו, מתוך ההכרה הזו, שלא לא זו המרגעה, לא זו המדרגה שאליה אני רוצה לבוא, מתוך הידיעה הזו, מותר לו לעסוק בשלא לשמה. אז מובטח לו שגם מתוכה יתפתח הלשמה, כיוון שהוא דרוך וצופה, כן? אל עבר המדרגה הבאה, הוא יודע על קיומה בקרבו, הוא יודע על מסוגלותו וראויות, כן? הוא ראוי לה, הראויות שלו אליה. מתוך כך, כן? מתוך המתח הפנימי הזה בין שתי המדרגות, המדרגה שבפועל, הנמוכה, לבין המדרגה שבכוח, הצפונה שלא הגיעה שעתה להתגלות, מתוך המתח ביניהם, הולך ונעשה בירור הפנימי. בסופו של דבר הוא יגיע גם למדרגה יותר גבוהה. זה צריך להיות החשבון. נכנסנו לפסקה הבאה בעמוד ממדלת, נמצא כבר לפניכם, אבל מעלה העליונה, הנה. כן? אבל השמים אנחנו, אבל המעלה העליונה, אבל. הכל טוב ויפה, אבל. אבל פה, כן? הוא בא בעצם לשים בצל, אבל. הכל טוב ויפה, אבל. בסדר. אבל. יש פה את האבל הגדול. יש את האבל הגדול לגבי המדרגה של יראת בשר ודם. הסברנו את זה פעם שעברה קצת, אנחנו נקרא את זה, אנחנו לא נוכל לחזור כרגע על כל ה... אמרנו את הדברים פעם שעברה, בילינו שהנחמדה פה ביחד, ביררנו את השורות שאני קורא כעת, אבל אין מנוס מבכל אופן לקרוא את זה ולהתחבר להמשך. אולי אני אגע בזה נקודה או שניים תוך כדי הקריאה. בסך הכל דברים נאמרו, כך היינו משם. אבל המעלה העליונה ממידת הבושה, הוא שהתבייש לפני הקדוש ברוך הוא. כי עניין שנאמר, אלוהי בושתי ונחלמתי, להרים אלוהי פני אליך. אנחנו לא אומרים כאן, הפסוק הזה לא אומר, מר אשכנזי, בושתי ונחלמתי להרים פני אליך. הבושה שלי זה לא ממר אשכנזי, ולא ממר מזרחי, כן? ירעד בשר ודם, אלא בושתי להרים אלוהי פני אליך. כן? הנוכחות שלך, ריבונו שלה, הנוכחות שלך, הנוכחות החיה, הפואמת, הממשית, המצטיירת בקרבי. מאיפה אני יודע שאתה קיים, ריבונו של עולם? אנחנו נראה בהמשך. איפה נודעה לי נוכחותך? כן? מאיזה כוח? כן? אתה לפניי חי וקיים, מלך חי וקיים. מאיפה זה צץ? כן? נראה את זה בהמשך, אבל הדגש בפסוק הוא אלוהי בושתי ונחלמתי. כן? ממך בושתי ונחלמתי. להרים אלוהי פניי אליך. סילקתי את כל ההסתרים, כן, שעמדו בדרך לגילוי מציאותך ונוכחותך, ועכשיו אני עומד מולך. נחלמתי להרים אלוהי פניי אליך. ואם תחשוב, ובוא באמת השאלה, איך מגיעים להבנה כזו? איך מגיעים לידיעה כזו של אלוהי בושתי ונחלמתי להרים, כן, אלוהי פניי אליך? איך מגיעים לזה? זו שאלה גדולה. כל אחד מאיתנו עומד נבוך, כן, מול התביעה הזאת שריבונו של עולם ונוכחותו היא זו שתניע אותנו, היא זו שתחדול אותנו מן החטא, היא זו שתזעזע אותנו מעצם המחשבה על החטא. איך מגיעים לזה? כל כך היינו רוצים, כל כך היינו רוצים לעמוד לפניו שביתי השם נגדי תמיד, כל כך היינו רוצים שדיוקנו של הקדוש ברוך הוא אותו נראה וננצח, אותו נראה ונחדל מעושק. איך עושים את זה? איך אנחנו מבטרים על המדרגה של יראת בשר ודם ונחזים במידה העליונה ממידת הבושה, יראת הרוממות? איך עושים את זה? מאיפה זה מתחיל? איך מתחילים לבסס את היחס, לבנות את היחס למציאות אלוקית? שאלה לא פשוטה. הוא לא מתעלם ממנה. ואם תחשוב, איך אתבייש מפני מי, ממי שאיני רואהו בעיניי? הערנו לזה ואמרנו שבדרך כלל אנחנו סומכים על העיניים, בדרך כלל אנחנו סומכים על הקליטה של חמשת החושים, בדרך כלל, כן? אנחנו נאחזים כמו דגים הנאחזים במצודה, אנחנו נאחזים בממשי, בכאן, בעכשיו, מה שהמציאות הפיזית מראה לנו ואין בלתה. אבל פה אנחנו רוצים להיפגש עם משהו שקודם למציאות, משהו שגדול מן המציאות. כן? אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים. משם אנחנו רוצים להתחיל. כן? משם אנחנו רוצים להתחיל, או לקחת את הכוח של הסתלקות מן העבירות. איך? אני לא רואה את זה בעיניי. אני רואה את הכוס, אני רואה את השולחן, אני יכול אפילו לזהות דברים שהם קצת מעל רמת החומר, או בחינות יותר עדינות בחומר. אני יכול לזהות נטיות נפש בקרבי ובקרבך, כן? אני אפילו יכול לעקוב אחרי מחשבות שלך. זאת אומרת, יש לי אחיזה. יש לי אחיזה בהופעות חיים רבות ומגוונות. אבל איך נפגשים הופעת החיים שהיא מעל החיים? את זה אני רוצה. להיפגש עם כבודו. להיפגש עם רוממותו, שהיא הרבה מעל ולמעלה מהופעות החיים, איך אני מגשש לכיוון הזה? כן? ואם תחשוב, איך אתבייש ממי שאיני רואהו בעיניי? באמת אתה צריך לדעת, אף על פי שהקדוש ברוך הוא נעלם מעיני כל חי, כן? נעלם מעיני כל חי, פירוש הדבר, הוא נעלם מהחיות שלנו. זה נקרא חי. חי, כן? זה מציאות החיים, כן? הפיזית, אפילו הנפשית, אפילו החיות הרוחנית, כן? החיות הרוחנית המוכרת לנו. החיות הרוחנית המוכרת לנו זה מחשבות בני אדם וכו' וכו'. החיות הנפשית זה רצונות ליבו של אדם, והחיות המעשית, כמובן, החיות המעשית, תנועת הגוף, פעולות פיזיות, כאכילה שתייה, שינה ויקיצה, כל הפעולות האלו. כל מציאות החיים של האדם זה הופעות אלוקיות. אבל הקדוש ברוך הוא מעל כל אלו, מעל כל אלו, הבחינה הזו באמת היא נעלמת מעל כל חי. האם יש בקרבנו איזה עין שישית? האם בקרבנו יש את היכולת בכלל לעקוב או להתרשם מהמציאות, כן? כן? שהיא מעל מציאות הגוף, מעל מציאות הנפש הטבעית, מעל סעיפי המחשבות האנושיות. מאיפה? יש דבר כזה? יש אפשרות כזה? באמת אתה צריך לדעת. אף על פי שהקדוש ברוך הוא נעלם מעיני כל חי, הנה, הנה המוקד, שם נחפש אותו. כן? מושכני אחריך. איפה? הוא נמצא בלבבות ונגלה במחשבות. שימו לב, נמצא בלבבות ונגלה במחשבות. למה נאמר לגבי הלבבות נמצא, ולגבי המחשבות נאמר נגלה? מה ההבדל בין השתיים? הוא נמצא ונגלה. צריך לדעת, כשאנחנו באים לעקוב אחרי מציאותו התברך, הנעלמת מכל חי, אנחנו רוצים לפגוש את האיכות. את האיכות נוכל למצוא בלבבות ובמחשבות. קודם כל, כן, הסיבה היא מובנת. למה? למה דווקא שם נוכל לגלות אותו? למה דווקא שם נוכל למצוא אותו? כי אנחנו צריכים לחתור אל הנקודה. דיברנו מקודם, נעלם מעיני כל חי. דיברנו על החיות האנושית. ראינו שהחיות היא בגוף, ראינו שהחיות היא בנפש הטבעית, כן? יצרים, תכונות, כישרונות. זה החיות. ראינו שיש גם בחינה של חיות במחשבות, אבל פה מדובר על מחשבות אחרות. פה מדובר על לבבות אחרים. מה זה? הוא נמצא בלבבות ונגלה במחשבות. צריך לדעת. יש רובד. יש תהום. תהום, עומק, כן? אתה אומר, תהום זה אותיות מהות. יש עומק באדם שקרוי לב ומחשבה. אבל זה לא הלב המחשבה שאנחנו פוגשים יום-יום. כשאנחנו מדברים על לב היום, כשאומרים לאדם לב, אז מה הוא חושב שזה לב? הרגשת הלב שהוא אוהב ארטיק, הוא אוהב אפילו איזה מישהי, לא יודע. זה התפיסה הלבבית היום. אנחנו מדברים על לב אחר לגמרי, ונתת לעבדך לב שומע. זה לב שהוא שומע. זה לב שהוא שומע את כל השם מתהלך בגן. זה לב שהוא שומע, כן? את דבר השם. זה לב שהוא שומע את ה... הייתי אומר, כן? שאמרתי, דבר השם מתהלך בגן, כן? זה הלב שהוא שומע את מציאות השם יתברך, כן? שומע אותו, מרגיש את הנוכחות שלו. זה עומק אחר שבתוך ליבנו. אגב, הרגשה הליבית הזו, לשיטת ברסלב, כן? זה דבר שטוב לנסות אותו. הרגשה הלבבית הזו היא מתרחשת בשעת ההתבודדות. כן? מי שהורגל בדבר הזה, ההתבודדות. תראו לעצמכם אדם, כן? הפסוק אומר, לילה יחווה דעת. כן? יום ליום יביע אומר, ולילה לילה יחווה דעת. הלילה הוא מסוגל לחוות דעת. היום הוא מביע אומר. כן? יש הבדל בין לחוות לבין להביע. זה כשייך למה שאנחנו אומרים פה. הוא נמצא בלבבות, זה חיווי הדעת, והוא נגלה במחשבות, זה יביע, הנגלה זה הבאה. היום יש לו את ההשגות שלו, היום זה הזמן שהאדם הוא פעיל, הוא נפגש עם המציאות המעשית, היום, זה היום. הלילה זה זמן שכל הפעילות האנושית מסולקת. ומה אדם פוגש שהמציאות האלוקית, הפעילות האלוקית מסולקת? הוא פוגש את הדעת, דעת אלוקים. אפשר להרגיש את זה בלילות. טוב, היום הלילה מואר על ידי הנאון, ובני אדם כובשים גם את הלילות. קוראים לזה עיר ללא הפסקה. אבל אם תעשה הפסקה ותלך למקומות החשוכים, ששם הכוכבים זורחים וקורצים לך מרחוק, כן? אתה פתאום תתחיל להרגיש שאתה מתחבר למימד אחר של דעת. זה ישפיע מאוד על ההבנה שלך גם, מי אתה, מה חייך. תתחיל להיפגש באמת עם הרגשות אציליות יותר של כוח עליון וכן הלאה. זאת אומרת, הוא נמצא בלבבות, זה אותה חוויה של התבודדות. זאת אומרת, אם היינו מצליחים להגיע לאותו מימד לבבי, אגב, אנחנו מצליחים בשבת למשל, מי שחווה שבת באמת, הוא יכול באמת להרגיש את ההרגשה הזו. כן? כן? יש הרבה נסיבות בחיינו. אגב, יש כאלה שמרחיקים עד הודו. אני לא בא עכשיו להגיד, כן, יכול, כן, ולמה לא? יש כאלה אפילו שזוכים, יש כאלה שזוכים, כן, תוך כדי טיול או איזה טריק, כן, לעשות טריק, כן, ולהרגיש את ההרגשה הזאת, ומתחילים להתחכם, באמת מתחברים, מתחברים לממד אינסופי. יש כאלה שמשיגים את זה באמצעות, כן, דבר בעייתי, ואסור ופסול, באמצעות סמים, אבל מה הרעיון? גם אלו שלוקחים את הסמים, אלו ש, כן, מתנתקים מהמציאות הישראלית, העמוסה כל כך, כן, של היום-יום, והולכים למקומות רחוקים, מה הם רוצים? הם רוצים לגלות את האלוקים שנמצא בלב. הם רוצים להיווכח שאלוקים מדבר עם ליבם. בסדר, כל מיני דרכים כאלו ואחרות, דור-דור ודורסיו, דור-דור ודורשיו, כן, כל דור ודרישת האלוקים שבו. אבל זה מה שרוצים. די, נמאס כבר מהמציאות האלוקית המאורפלת, כן? שבקושי מצליחים לחוש בה בחיי היום-יום. רוצים להיפגש איתו באינטימיות, כן? עם לבדד ישכון. רוצים את ההתבודדות ואת הבדידות הזו. זה הכוונה נמצא בלבבות. בכל לב אל לב. בלבל של הלב, כן? ברמה של הלב הפנימי. כל אחד ואחד, אין שום ספק בדבר הזה, תרשו לי לומר את הדבר, למרות שלא שמעתי אתכם אומרים את זה, אבל כל אחד שמגיע לכאן, גם שהוא מחוץ למקום הזה, יש לו משאלת לב אחת פשוטה. הוא רוצה מפגש, מה שנקרא דייט. הוא רוצה דייט עם ריבונו של עולם. אז הוא בא לפה, לדייט הזה, לפתוח, פותח ספרים, ומקווה שהוא יפגוש אותו פה בפסוק, בדברי חז"ל, כאשר הוא נמצא כאן. בכל דבר ודבר אנחנו מחפשים את המפגש הבלתי אמצעי, המפגש הישיר. אנחנו אפילו, תתפלו לשמוע, גם בשעה שאנחנו נוגסים בפיצה, אנחנו מצפים שהחוויה הזו, היא סוף סוף תזכה אותנו ממפגש עם אלוקים. אפילו הנגיסה בפיצה, העיסוק בממון, כל החוויות שאנחנו חווים פה, אם זה מוזיקה, אם זה כל אחד בעיסוקיו, אנחנו רוצים את המפגש עם ריבונו של עולם. הרבה פעמים אנחנו מפסידים את המפגש הזה, ולא מגיעים אליו, מכיוון ש, כן, החוויה, או העיסוק הפיזי, פשוט קולה אותנו, ולוקח אותנו בשבי של העונג החיצוני. אבל זה מה שכולם רוצים. רוצים להיפגש עם ריבונו של עולם. עם זה שלא רואים אותו בעיניים, וברוך השם שלא רואים אותו בעיניים. ברוך השם שלא רואים אותו בעיניים. אוי ובוי לאלוקים, שמתחיל ונגמר בחמשת החושים. אלוקים מעשה ידם, אלוקים שהושג בראייה, שמיעה, הרחה. כן? זה בעל זבוב, אלוקים קטן. עבודה זרה קטנה, אלוקי כיס. שכל אחד היה מניחו, מניחה את העבודה זרה בכיסו, מגפפה ומנשקה. מסביר הרב קוק שזה אלוקים קטן, שהאדם מפסל אותו על יסוד חוויות נמוכות. חוויות ששייכות למורד החיים. כן? עכשיו, אני לא אומר שאלוקים הוא לא נגלה, כמו שראינו כאן. הוא נגלה במחשבות. ואחרי שהוא נגלה במחשבות, הוא מופיע גם בתוך היי. אני רואה אותו גם בתוך הפיצה. אני רואה אותו גם בסעודת שבת, אני רואה אותו אפילו בסעודת חול, זה נכון. אבל קודם כל, המפגש צריך להתרחש במקומות העמוקים, במקומות הפנימיים. שם הוא צריך להתרחש. אחרי שהוא התרחש במקומות האלו, נמצא במחשבות, כן? ונגלה, סליחה, נמצא בלבבות ונגלה במחשבות, אחרי זה אין שום בעיה. אחרי זה ממילא הוא מושכני אחריך מרוצה. אחרי שמשכת אותי אחריך, הביא אני המלך חדריו. אחרי שהביא אני המלך חדריו, נמצא בלבבות, כן? אז נגילה ונשמחה בך. כלומר, מכיוון שפגשתי אותו בנקודת העומק הזו, אחרי זה כבר, אני שמח, אני בגילה עם ריבונו של עולם, אפילו בעסק שלי, אפילו בעיסוקי היום-יום, אבל שם זה מתחיל. מחזור, כן? נשאל את השאלה ונשיב עליה כעת. מה זה נמצא בלבבות ונגלה, נמצא בלבבות, כן, ונגלה במחשבות? נמצא בלבבות. למה זה נקרא לשון נמצא ולא לשון נגלה? מישהו מוכן להעיז ולומר למה לגבי הלבבות אם כן נאמר נמצא? אחרי שהסברנו את מה שהסברנו? אחרי שהסברנו את הלבל של הלב, כן? מה אנחנו עתידים לפגוש שם? מה חי בתוכנו שם? למה נכון לומר לגבי הלבבות נמצא?
קבוע אולי? קבוע שם?
אתה מדבר על הקביעות. מי שרוצה להגיד דבר נוסף, קביעות זה ודאי נכון. אבל למה עוד אפשר להגיד למגבי ה... כן? המיקום הזה שבלב נמצא, מיקום האלוקות בלב, למה היא נקראת נמצא? תנסו לחוש את ההבדל שבין נמצא לבין נגלה. מה ההבדל בין נמצא ונגלה?
תלוי בבחירה. תלוי בבחירה.
אתה אומר, נמצא זה אפילו לא תלוי בבחירה. כן, אז אתה אומר קביעות, אתה אומר היעדר בחירה. במילים אחרות הרשה לי, היעדר בחירה שווה סגולה. מה, מי שרוצה להגיד עוד משהו לגבי הנמצא, ירמי?
תמיד בתוכי, בכל אדם שאני
קביעות.
נולד,
אמרת את שתי הדברים בנשימה אחת. תמיד זה קביעות, באדם מרגע שהוא נברא, סגולה. אמרת את שני הדברים?
אולי
יפה?
הדורש
חיפוש? מה?
דורש חיפוש,
זה הבנה. אתה אומר שזה נמצא, צריך חיפוש. הוא נמצא כבר, אם הוא נמצא, הוא לא צריך חיפוש. זה הפוך, זה פרדוקסלי. דבר שנמצא, לא צריך חיפוש. נמצא זה יש. אם הוא יש, איך הוא צריך חיפוש? אז אנחנו רוצים... זה מה שאתה מתכוון. אבל כשאני מדגיש את העניין שנמצא, אני רוצה לומר לאדם, זה לא כמו הדברים שאתה צריך להמציא אותם יש מאין. זה יש, כן? זאת אומרת, נכון, ויעקב, כלומר, זה נמצא, זה קבוע, זה סגולי, ועם כל זאת צריך לחפש אחריו. אבל פה אתה מחפש את מה? אתה מחפש את המטמון, את מה שתמון בך כבר. זה לא כמו חיפוש שאני לא יודע אם אני אמצא אולי, אולי זה מצוי, אולי זה לא מצוי. פה אתה מחפש את המטמון. אתה מחפש את מה שכבר תמון. זו תקווה גדולה לאדם, לדעת שהוא מחפש בעצם את הדבר שהוא הוא. זו תקווה גדולה. לא כמו הדברים שמחפשים אותם ולא יודעים אם נמצא או לא נמצא. זה מין סוג של הימור. פה זה לא כך. מה? נכון. זה היחס בין בחירה חופשית וסגולה. הבחירה החופשית היא בעצם מגלה את הסגולה. שני הדברים יחד. כן, יפה. אז זה נמצא. יש מי שרוצה להגיד עוד משהו על העניין של נמצא? לעומת נגלה. אני בכוונה פה אומר, בואו תחשבו על ההבדל בין נמצא ונגלה. שדבר הוא נגלה, אני שואל אתכם, שדבר הוא נגלה, האם הדבר המתגלה יכול להיות כל הדבר הסמוי? לא. ודאי שלא. מה כבר עולם הנגלה יכול לגלות לנו? יכול לגלות הרבה אגב, אבל זה כאפס וכעין לעומת הדבר הסגולי, הקבוע, השורשי הראשוני. כלומר, שאני מדבר על אלוקות שנמצאת בלב, אני מדבר על תפיסה איכותית. הדבר הלא נגלה, שהוא נמצא במצב הריכוזי ביותר. כן? ואם לא הבנתם, אני אתן לכם דוגמה פשוטה. כן. נגיד שאדם אוהב את אשתו מאוד מאוד, אבל אהבה אמיתית. נגיד שאדם אוהב את אביו, אדם אוהב את אבא, אדם אוהב את אמו, אדם אוהב את בניו. ואנחנו מטילים עליו את המשימה הבאה. אני מבקש ממך לכתוב על הדף הזה. מצידי גם, קח 20 דפים. תתאר לי את אהבתך לבנך. בבקשה. תתחיל לכתוב. תתאר לי את אהבתך לאשתך, אהבת אמת. תאר לי. מה יגיד לנו האדם הזה? מה הייתם אומרים? לא באמת, אני מבקש. כל אחד יתייחד עם חוויית האהבה שיש לו. כן? מן הסתם, בכוונה פרסתי לפניכם ארבע אפשרויות. מי שאוהב את אשתו, זכה לאהוב את אשתו, יוכל לקחת את זה, לעשות את הרגיל ביחס לאשתו. מי שאוהב, אני יודע, את ארץ ישראל, את התורה, את בניו, בבקשה. אבל מה היינו משיבים למי שיגיד לנו, אני מבקש ממך, יש לך שעתיים, לכתוב ב-20 הדפים האלו, לתאר את אהבתך לאשתך, לבנך. מה נעשה? מה תגיד? מה, אתה לא תכתוב?
אני אכתוב, אבל תלוי אם יש לך זמן לזה, אם יש לך...
אתה מדבר, על זמן אתה מדבר? יש לך את כל הזמן שבעולם ירמי.
אתה נותן לך
עד 120.
את הדואט, את המול העיניים לאהבת אלוהים.
יפה. אתה אומר דבר, כן. אתה אומר, ירמי, אתה אומר דבר...
נעלם
בנזור. נעלם? בנזור. כן, כן, כן. לא, אבל מה הוא בעצם אומר? אם אני שמעתי אותך טוב, עם האצבעות ככה, כן, אתה כרגיל סוגר מעגלים. זה הזרם. כלומר. אני לא אומר שלא היינו נאתרים לבקשה. היינו נאתרים לבקשה. אתה רוצה שאני אכתוב לך על אהבת בני? בבקשה. כשאני חושב על בני, עוברת בי הרגשה של עונג. כן, לא. ככה הייתי כותב על הדף. כן, בוא ניתן לך את אהבתי לבני. כשאני חושב על בני, עוברת לי הרגשה מאוד מיוחדת בתוך לב. קשה לי לתאר אותה כרגש, ודאי לא מחשבה. זה משהו שהוא מעל הרגש. אני חושב עליו, על הקשר העמוק. אני יכול לכתוב על זה. ודאי שזה לא מתאר את כל אהבתי לבני. אני אכתוב, אבל בשעה שאני כותב, זה לא יהיה עמם, לא יתשטש ולא יחליש את אהבתי לבני. מצד האמת, יש מקום לשתי הדברים האלו. מדוע? למה שאני לא אחיה את אהבתי לבני בשתיקה פנימית עמוקה מבלי להגיד מילה? למה? אנחנו תכף הולכים לאלוקים. אבל הוא נמצא בלבבות, ברמה ריכוזית מדהימה. הוא נגלה במחשבות, שם כבר זה הכתיבה על הדף. נגלה במחשבות זה הגילוי. אני שואל אתכם, למה שלא נהיה רק במציאות של נמצא? למה צריך להיות בנגלה? מישהו רוצה להגיד
שאם אנחנו מגיעים לאמת הזאת, לשבת שעתיים ולכתוב ופלוס על הדברים האלה, ואם אנחנו מסוגלים, לא לכולם...
למה שלא יהיה רק בבחינה שנמצא בלבבות?
ברגע שאני כותב, אני מגיע ל-1900 שנה וחוזר לנבואה, וזוהי דרגה מאוד גבוהה שאנחנו רוצים...
מה המגמה בכתיבה?
לדייק.
יותר. בסדר גמור. גם התשובה הראשונה, גם החזרה לאחור וגם הדיוק, כל טוב יפה, לדייק. היי, אני תשאול אותך שאלה, אתה חושב שאתה בכתיבה יכול לדייק יותר מאשר הנשמה מדייקת? בוודאי שלא. למה לכתוב? זה מאוד יפה.
לשחרר.
זה מילה.
לשחרר.
מה יוצא לך מזה שאתה מבטא? אולי אתה בזה מחלל שם שמיים שאתה מבטא? אתה מחלל את הנקודה הפנימית הזו בזה שאתה מדלל אותה? למה? למה לבטא? זה יפה מה שאתה אומר לבטא.
להוציא לפועל, דבר שהוא בכוח.
זה כמו אחד ש...
למי יוצא מזה טובה? להוציא לפועל, בסדר, אני שומע אותך. להוציא לפועל, לבטא, להוציא לפועל. איפה הערך של הביטוי וההוצאה לפועל? איפה הערך מתגלה? מי שמוכן להעיז לומר, אתה אומר דברים אמיתיים. השאלה אם שאלנו את עצמנו אי פעם, מה יוצא לי מהביטוי? או מי אמר? מי אמר שצריך לשחרר אותו? אולי מעדיף? אולי מכילה, מכילה. אני לא אבטר לכם. הכל טוב יפה. מי אמר שצריך לבטא תחושה? החוויה הפנימית הנפלאה הזו היא כל כך עילאית, היא כל כך שלמה. למה לבטא? למה לפרק את המבניות? למה לפרק את הקריסטליות הפנימית? למה? קודם כל אנחנו רואים שאנחנו נמשכים. כל מה שאמרתם זה נכון. לבטא, להוציא לפועל, לתת... הכל טוב, אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים שלא לבטא. זה אגב, זה כבר חצי מהתשובה, אגב. חוסר היכולת שלנו לעמוד בפני הביטוי, זה כבר אומר הרבה. אבל למה? מאיפה באה חוסר היכולת הזו? מי דוחף אותנו לביטוי הזה? מה, זה אל זר שבקרבנו? אולי באמת הנשמה שבנו הייתה רוצה לשתוק? אבל אל... אבל אני שואל, מי זה? מי זה? זה אל זר שבקרבנו רוצה לבטא? או שהנשמה רוצה לבטא? מה אתם אומרים?
הנשמה...
אז למה? למה? אני שואל אתכם, למה?
הגוף לא מסוגל לעמוד בדרגה הזאת שאתה חותר אליה. זה מאוד בעייתי.
איזה אינטרס יש לנשמה להביע את הנקודה הראשיתית הנעלמת? איזה אינטרס יש לה, כן, לבטא אותה? מה אתם אומרים? כן.
איזושהי נקודה
סגולית
שאתה מתפרט אותה, אתה יכול פתאום להתחבר יותר
מהדברים. להתחבר לדברים. מי זה אתה? זאת אומרת, אתה אומר, על ידי זה שהנקודה הסגולית מבטאת את עצמה, אתה יכול להתחבר יותר לדברים. מי זה אתה הזה? מי זה אתה הזה? מי זה אתה הזה שיכול להתחבר יותר לדברים? מה זה, אגואיזם נשמתי כזה? אז בשביל מה בכלל הופעתי בתוך הגוף? לא הייתי מופיע בתוך הגוף ונגמר. אם הכל זה למען הנשמה, כן? אז מה, מה? מה זה? הנשמה תבין יותר? הנשמה תדייק יותר? למען מי הנשמה רוצה לבטא את עצמה? למען מי הנשמה רוצה שהדברים ידויקו בהכרה? למען, מה? מי זה מישהו אחר הזה? מה זה המשהו אחר הזה? למי? מי מרוויח מזה? מהדיוק הזה? מי מרוויח מהדיוק הזה? בוא, תשאל את עצמך שאלה פשוטה. כשאתה מסביר את הדברים באמת, כשאתה מבטא אותם במחשבות, מי מרוויח מזה? בוא נשאל את עצמנו רגע, לא מכאן, בחוויה. מי מרוויח מזה? מי מתוודע יותר לנקודה הפנימית?
הקדוש ברוך הוא.
בבואי, הקדוש ברוך הוא. מה? מי זה אתה עצמך? מחילה, אשר. זה הנקודה שאני רוצה לומר. שאתה מבטא, אני שואל אתכם שאלה פשוטה. כשהרב יושב מול התלמיד ומסביר לו באמצעות משלים וסיפורים איזה עניין מסוים, מי צריך את ההסברה הזו? הרב או התלמיד? התלמיד. למה התלמיד צריך את ההסברה בצורה של סיפור ומשל? כי הרב מנסה להביא רעיון, רעיון גבוה, לידיעה הרגישית של הנער. כלומר, הדיוקים, הביטויים, ההוצאה אל הפועל, כן? משלי שלמה, כן? משלי. כל ספר משלי זה אוזניים לתורה. אמרו חז"ל, משל לסירותח שהיה על הגז, על האש, ואין איש יכול להורידו מעל האש, עד שבא חכם אחד ועשה לו אוזניים לסיר. כיוון שעשה לו אוזניים לסיר, כל אחד יכול לקחת כרגע את הסיר. למה הדבר דומה? התורה. התורה זה דבר מאוד עמוק. התורה היא נמצא בלבבות. זה חוכמה אלוקית. זר לא יבין. מה עשה שלמה? עשה משלי, עשה משלים, מושל בחוכמה. כלומר, כרגע אנחנו יכולים להבין. כרגע החושים שלי יכולים אפילו ליהנות מן התורה. הגוף שלי, הנפש שלי, הרוח שלי, המידות שלי. כלומר, יש פה קידוש שם שמיים. שאני לוקח את הנמצא בלבבות ונגלה במחשבות, ומשם ממשיך את זה עוד יותר, בעצם אני יוצר את נקודת החיבור בין האינסוף, ברוך הוא, לבין הסוף. החיבור הזה הוא תכלית כל המציאות כולה. אומר רב ועולת ראייה, שהנשמה משתוקקת להתפשט על כל המציאות כולה. על כוחות הרוח, על כוחות הנפש, על כוחות הגוף, ועל כל המציאות כולה. זאת אומרת, הנשמה היא דוחפת את הגילוי. מצד אחד, היא נעלמת ונעלה מכל גילוי. מצד שני, היא דוחפת אל הגילוי. זה נקרא תורת חסד. שהאין סוף יוכל להיות מורגש, מוחש ונחווה. גם במחשבות שלנו, גם ביצרים שלנו, בכל לבבך, בשני יצריך. נמצא בלבבות ונגלה במחשבות. אז בואו נחזור ונסכם את הדברים ונאמר. הבנו מה זה נמצא בלבבות. לא הבנו כל כך עדיין מה זה נגלה במחשבות. מה זה נגלה במחשבות? האם נגלה במחשבות זה מציין לנו כבר את עולם הגילוי בכל רחבותו שעליו דיברנו כרגע? או שמדובר פה בשלב של גילוי, אבל זה שלב ראשוני של הגילוי. זאת אומרת, בואו נדבר על מהלך כזה. נמצא בלבבות זה סגולי ונעלם. נגלה במחשבות, מה זה? האם זה המחשבות שאנחנו עוסקים בהם כרגע? שאני מסביר את הדברים עכשיו, זה המחשבות? תשובה, לא. שהספר, שהכותב פה שולח אותנו לגלות את אלוקים, כן? הוא שולח אותנו למקורות הראשוניים של האלוקות. האחת היא בלבבות, והשנייה היא בשלב שבא אחרי הלב. איזה שלב זה? זה הצ'יקו שאני שותה בבוקר? עדיין ודאי שלא. עדיין אנחנו לא שם. אנחנו לא יכולים להתקרב לצ'יקו לפני שגילינו את מקורות האלוקות, כן? איך אומרים? מקורות הניאגרה. אתה רוצה לפגוש את הניאגרה? אל תתחיל מהאפיק. האפיק הגלוי של הניאגרה זה לא מספיק. חפש אותה שם בהרי טיבט. שם המקורות, שם זה המוצא. אז יש לנו את המקור הראשוני של הניאגרה, כן? זה נמצא שם באיזושהי נקודה שם בהרים. יש לנו את המקור המשני, זה הבריכה הראשונית שמתהווה מהנפילה של, של המקור, ואחרי זה יש לנו את הנהר שנמשך. יש רמות של קרבה אל המקור. יש את הקטע של האפיק, כן? שנמצא הכי קרוב למקור, ויש אחרי זה, כן? את מהלך הזרימה שנמצא 4,000 קילומטר משם. אותו דבר גם פה. החיפוש אחר האלוקות היא דומה מאוד למעשיהם של המגלים הראשונים שהיו הולכים בעקבות המקור של הנהרות הגדולים. איפה המקור? אגב, יש מחלוקות לגבי זה, איפה המקור? אני לא יודע אם עדיין קיימות מחלוקות, אבל אני יודע שעד שלבים מאוד מאוחרים, נדמה לי עוד לפני עשור או שניים, היו מחלוקות לגבי המקורות של הנהרות הגדולים. איפה המקור? היו כאלה שחשבו שהמקור הזה נמצא פה. זה נראה כמו מקור, אבל שהולכים עוד, רואים שיש עוד... איפה המקור? פה יש לנו עקיבה אחרי מקורות האלוקים שנמצאים בלב האדם, נמצאים בתוך האדם עצמו. מקור ראשון, לב. מקור שני, מחשבות. מה עם המחשבות האלו? מה עם המחשבות האלו? כן? זה באמת אתגר לא פשוט, הייתי אומר. מי שחושב שהוא שמע או יודע מה זה נגלה במחשבות כאן, כן? אבל אני מראש אומר, זה לא המחשבות שאנחנו עוסקים בהם כרגע. זה לא מה שקודח לי בתוך ראשי בשעה שאני מדבר איתכם עכשיו. זה לא המחשבות האלו. זה כבר, הייתי אומר, 2,000 קילומטר ממקור הניאגרה. זה 2,000 קילומטר משם. על איזה מחשבות מדובר כאן? הן דקות, הן מאוד עדינות. אבל להיזהר. מצד אחד לא לחשוב שזה מחשבות שאני מדבר עליהן עכשיו. מצד שני, להיזהר לא לזהות אותה עם הלב, כי הלב זה מציאות אחרת. נמצא בלב ונגלה. זה כבר בעולם הגילוי. זה מציאות שהיא כבר לא בתוך הלב, היא כבר גלויה יותר, אבל זה עדיין לא הגילוי של המוח הקודח הזה. אז מה זה? מה זה הדבר הזה? זה רלוונטי אגב לדעת את זה? מה אתם אומרים? זה רלוונטי לדעת את זה? זה חשוב? זה נראה דבר חשוב? זה מעניין מישהו? האם לא מספיק שאנחנו יודעים שיש לנו את הסגולה שבתוך הלב? מה זה? מה זה המחשבות האלו?
בתכלס מספיק הסגולה שבלב, אבל בן אדם שרוצה להגיע...
מה זה המחשבות האלו?
שאמרנו קודם,
במשפט קצר, מה זה המחשבות האלו? לא בסיפורים, כי זה פשוט גם אני לא עוקב אחרי דברים. מה זה הדבר הזה?
מקביל לטכני.
לא. מישהו יכול לעמוד על שלב הביניים הזה, שבן נמצא בלב... לבין המחשבות הגלויות האלו? מה? אבל שהוא לא נקודת הלב הזו שדיברנו לו עדיין. מישהו מכיר חוויה כזו של מין דבר כזה? נגלה במחשבות? להגיע להכרה, אבל איזה הכרה זו? מה הדברים היפים שאתם שומעים הרב שרקי, הדברים שאתם שומעים הרב ערן תמיר, מה זה? זה המחשבות האלו? זה מחשבות נפלאות, נכון? אבל זה? זה לא זה. מה אתם אומרים? יש מישהו רעיון? אני אשאיר את זה בסימן שאלה אולי, כן? אשאיר את זה בסימן שאלה. אתם עוד חושבים שאני יכול להגיד לכם את התשובה בפשטות. זה לא בטוח. צריך להתאמץ כדי להבין מהו התנוצצות המחשבה הזו, כן? שנקרא נגלית במחשבות. אגב, שנזכה להסביר את הדבר הזה, אם נזכה, אתם תראו שזה דבר מאוד פשוט. בחיי היום יום, אנחנו גם חיים את הנמצא בלב. אנחנו לא קוראים לזה ככה. זה נמצא בליבנו. כל אחד מאיתנו בנקודה מסוימת יודע שאלוקים נמצא בתוכו. הוא ודאי חי את הנגלה שבמחשבות. בדברים מסוימים, ודאי וודאי את שלבי הנהר היותר מרוחקים. זה ודאי וודאי שאנחנו, כן, מכירים את זה יותר. כל השלבים האלה נמצאים בתוכנו. רק יש פה, כן, בדברים שהוא כותב, יש כאן איזשהו מהלך שבאמצעותו הוא רוצה לחבר אותנו עם מקורות הגנגס, עם מקורות, כן, הנהרות הגדולים, לחבר אותנו לשם. זה דברים שאנחנו לפעמים שוכחים להתבונן במקורות האלו. דיברנו על הלילה, שזה הזמן הנפלא להתבודדות, להיפגש עם עולמות הלב וכו'. דיברנו. אבל אם לא נגיע לשם, אם לא נקדיש זמן לצלילה פנימה, לתוך, כן, יהיה אלמוגים האלו, נקרא לזה כך, לעולם השקט והרוגע הזה של עולם, יהיה אלמוגים שבתוכנו, אם לא נגיע לשם, לא נוכל לחדש, לא נוכל להחיות את יראת הרוממות. אנחנו נהיה ניזונים מהופעות מקוטעות של אלוקות. הופעות מקוטעות של אלוקות, שאנחנו מתפרנסים מהן בחיי היום-יום. כן? אבל זה לא מספיק. מה יקרה לנו שם? אם נהיה במקומות האלו, החיצוניים, ממילא איזה יראה תנצח בתוכנו? יראת בשר ודם. לא נוכל להתקדם הלאה. ליראת הרוממות. כי יראת הרוממות יכולה להתבסס רק על הבסיס של ללילה יחווה דעת. חייבים להיכנס למפגש אינטימי ופנימי עם ריבונו של עולם, כי אחרת לא נוכל להזדעזע את אותו זעזוע חיובי של אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. שאם ידעתי, לא ישנתי. ואני שואל אתכם, יש בעיה לישון? הוא עייף. לא. אם הייתי יודע שאתה פה ריבונו של עולם, לא הייתי מקבל את הכוח משינה פיזית, הייתי מקבל את הכוח ממה? מתחברות איתך. זה הכוונה שאם ידעתי לא ישנתי. אין בעיה לישון. אבל שאתה יודע שיש השם במקום הזה, שאתה יודע שיש השם במקום הזה, אתה כבר לא מקבל את הכוח משנת הגוף. אתה מקבל את הכוח מהתחברות עם הבורא. זה אותו רעיון כאן. אם לא ניפגש עם המקורות הפנימיים שבתוכנו למציאות השם יתברך, ממילא אנחנו נחדל מן העבירות מכוח של איזה יראה? יראת בשר ודם. עבור אל יראת העונש. אבל יותר מזה, מנתחר שמי, יראת הרוממות, לשם לא נגיע. כי לא גילינו את מציאותו המסולטת, התאורה, העמוקה, הנקייה בתוך הלבבות, נגלה במחשבות, והיא תחזיל גמור. אם לא נגיע לשם, לא נוכל לשפר את מערכת היחסים שלנו עם האלוקות וציוויו, תורה ומצוות. לא נוכל לשפר. אז שאלנו את השאלה, מה זה נגלה במחשבות? שאלנו את השאלה הזו. לתתה לא נשיב עליה, צריך לדייק בזה, צריך לדייק, אלא אם כן מישהו רוצה לומר את השגותיו בעניין הזה, אבל לעת אתה לא נשיב על זה, רק נזכור. רק נזכור ונאמר את המשוואה בכללותה. נמצא בלב, כמוס, נעלם, תמציתי, קבוע, נצחי, סגולי, שלם. נגלה במחשבות, תחילת הגילוי, שתכליתה היא לזכות את העולמות התחתוניים ברושם המופלא, כן, של מציאות השם. ברושם המופלא. כן? שלב ביניים יש, נגלה במחשבות, לא יודעים כרגע להגדיר אותו, כן? אבל צריך את השלב הזה. אם לא היה את השלב הזה, תחשבו איזה בעיה זו הייתה. אם לא היה את השלב של נגלה במחשבות, אם לא הייתה את החוליה המקשרת הזו, מה היה קורה? מה היה קורה אם לא היה את השלב הממוצע הזה, את החוליה המקשרת? העולם הכמוס לא היה מתגלה לעולם. כי אם תסתכלו, תראו דבר מעניין מאוד. אין קשר בין העולם הכמוס לבין העולמות החיצוניים. אין שום קשר. המרחק הוא כל כך עצום בין העולמות האלו. תחשבו על המרחק שיש בין הנשמה לגוף. זה מרחק אינסופי. תחשבו כמה מקשרים ומתווכים צריך כדי שדבר הנשמה יגיע לגוף. כמה מעברים, כמה שנאים, כמה טרנספורמטורים צריך כדי שהמתח שנמצא בתחנת הכוח יגיע למנורת הלילה שלי בחדר השינה. תחשבו כמה מעברים צריך. עכשיו, זה כאפס וכאין, לעומת המעברים הנדרשים כדי להעביר ולהעתיק את האור הנשמתי, להעביר אותו, כן, לגוף. אנחנו צריכים מתווכים. הנגלה במחשבות זה המתווך הראשון. זה המתווך הראשון. זה השני הגדול ביותר שנמצא סמוך לתחנת הכוח, ומשם הוא מעביר אותה, כן, מעביר את הזרם לשנאים אזוריים, ומשם לשני ישובי, בתוך היישוב עצמו, ועד שמביא לך לתוך הבית. אנחנו חייבים את הנגלה שבמחשבות. לא דייקנו, לא קראנו לו בשם, אנחנו לא יודעים כל כך מה זה. אבל בוא נשאר עם ההבנה הזו. ריבונו של עולם, ברצונו לגלות את עצמו בעולמות, הוא יצר מערכת שלמה של שנאים. יש קודם כל את האלוקות, אחרי זה יש נשמה, זה לא דייקתי עכשיו, כן? אחרי אלוקות מה יש? נשמת האומה. נשמת האומה זה השנאי העצום והאדיר, שאחרי זה נשמות היחידים יכולים לקבל משם. נשמות היחידים זה שנאי נוסף, שהוא מעתיק את האור שיש בנשמת האומה, וכל יחיד ויחיד חווה את מה שהוא יכול לחוות בתוך נשמתו. מן הנשמה זה הולך לנגלה במחשבות, חוליה מיוחדת שלא קראנו לה בשמה. מהנגלה במחשבות זה עובר למחשבה יותר נמוכה, שזו המחשבה שאני משתמש בה כרגע, שאני אדבר איתכם. במחשבה הזו אני משתמש כרגע. גם בה יש דרגות. יש 10 מדרגות במחשבה, אני לא מבין את כולם, אבל זה השנאי הנוסף. מהשנאי הזה, זה עובר לכוחות אציליים בתוך הנפש, אבל גלויים יותר. זה עובר לכל מיני כוחות, לרגש, לדמיון, מתחיל לשחק בתוך הנפש, והאלוקות הולכת ומתגלה וממלאה את כל החללים, את כל הכלים, עד שזה מגיע למעשה. בפיך ובלבבך לעשותו. זה הנגלה שבמחשבות. אבל שם נלך, בבואנו לגלות, לחוש, לחוות את מקורות האלוקות, האלוקות בתוכנו. נמצא במחשבות ונמצא בלבבות ונגלה במחשבות. אגב, הייתי רוצה לומר פה עוד דבר אחד. זה אחת הסיבות שצריך להתחיל את החיפוש משם. מה שאמרתי עכשיו, הסיבה העיקרית, כן? הסיבה העיקרית. יש עוד סיבה. יש עוד סיבה. איפה האדם מרגיש את החופש הכי גדול שלו? איפה האדם מרגיש את החופש הכי גדול שלו? חופש הבחירה, שהוא חופשי. בגוף? התשובה היא לא. הגוף יודע, האדם יודע שבגופו הוא מוגבל. בכוחות הנפש שלו? בדמיון? ברגש? התשובה היא, מה אתם רואים? מה התשובה? אנחנו מרגישים את החופש ברגש? יותר מאשר בגוף, לא? בדמיון, מה אתם אומרים? עוד יותר. במחשבה? עוד יותר. היססתם קצת, אני יודע. למה היססתם? כי נדמה לנו שבדמיון החופש הוא יותר גדול מבמחשבה. נעזוב את זה. כן? נעזוב את זה. אני מבין את היסוס. במחשבות, יפה מאוד. נכון או לא? ממילא, שאנחנו רוצים לברר מציאות השם יתברך, אנחנו צריכים קודם כל לשלול מאיתנו את החופש, את החופש ממישור המחשבות והלבבות. שם נדמה לאדם שהוא עושה מה שהוא רוצה. כל עוד לא תמליך את ריבונו של עולם על המחשבות והלבבות, יש ממילא אזורי הפקר ומובלעות של רצון אנושי. מה הבעיה שלנו בחיי היומיום? מישהו שאל את עצמו, למה הוא לא ירא השם עדיין כמו שהוא היה רוצה? תשובה פשוטה. התשובה היא, מכיוון שהוא לא מולך עלינו עדיין. אמנם הבוקר הנחתי תפילין, אני המלכתי אותו, מה שנקרא, על חובות האיברים, חובות האיברים. המלכתי אותו על כף ידי, על זרוע ידי, אבל אני מאוד עצמאי במחשבה שלי בזמן התפילה. אני אומר את המילים בפה, איפה המחשבה שלי נמצאת? בעולמות אחרים. זאת אומרת שהוא לא מולך בעולם המחשבה. הוא לא מולך. זאת אומרת, אני מאוד נהנה מחופש המחשבה. הוא מנוצל כמעט עד תום. יותר מזה. אדם יכול אפילו להתרגש בשעת מעשה צדקה. שימו לב, עכשיו אני ממליך את הקדוש ברוך הוא על הרגש שלי, על הרגש. אתה מתרגש בשעת מעשה צדקה, כן, כך אני יקר שלי. אבל איפה המחשבות שלך נמצאות באותו זמן? איפה המחשבות נמצאות? יכול להיות שבשעה שאתה מתרגש בקיום מצווה, המחשבות שלך עכשיו תוכנות חשבונות וכוונות מאוד מוזרות. כן? שיגידו שאני צדיק, או שהכוונה בכלל לא לשם שמיים, מציבות כאלה ואחרות. המחשבה שלי עדיין חופשייה. זאת אומרת, הוא לא מולך במחשבתי. מה הפלא שאני עדיין לא ירא שמיים? עכשיו תבינו, ברגע שהוא לא מולך על מחשבתי, מה קורה? גם מעשה המצווה שאני מתרגש לעשות אותה, גם היא בתוך המעגל הסגור של המחשבה. דבר מעניין. אז אני מפסיד יראת שמיים, הן במישור המחשבתי, והן במישור המעשי רגשי. כי הכל נמצא בתוך מעגל, כן, של אגו. אז ריבונו של עולם לא מולך. הוא לא מולך במחשבה, הוא לא מולך ברגש, הוא לא מולך במעשה. זאת אומרת, אנחנו חייבים להמליך אותו במישור המחשבות. בנקודה הפנימית ששם האדם מרגיש את החופש שלו. שם הוא מרגיש שאין עליו מושל ולא שולט, לא אדון ולא בעל הבית. זה דבר שאני נדהמתי לגלות אותו בשלב מסוים, כן? של חיי. נפל לי פעם הסימון ושמתי לב לנקודה הזו. שהאדם הוא עבד חופשי מאדוניו ברמה המחשבתית והלבבית. זה עולם עצמאי, זה עולם של הפקר שאנחנו יכולים להעמיד פנים עד מחר. שאתה דתי, שאתה אדם מאמין, יש המון סממנים של הדבר שמעידים על כך אגב, מאוד מאוד, כן? המון סממנים, הרבה מאוד סממנים. אבל איפה נקודת הלב? איפה המחשבה? שם אתה עבד חופשי מאדוניו. האם אתה מסוגל להשליט את ריבונו של עולם גם על הנקודה הזו? איך? כמו שאמרנו מקודם, לגלות שבמישור הלב, איפה שאתה חושב ששם החופש הכי גדול שלך, מי נמצא כבר שמה? מי קדם אותך שמה? האלוקות. זה מה שאמרנו מקודם. עכשיו אנחנו חברים פה שתי דברים למיתו של דבר. אנחנו לוקחים את יסוד הבחירה החופשית, שגם הוא מתלבש בלבבות, בעולם הלב, פלא פלאים. גם האלוקות נמצאת שמה, כמו שאמרנו מקודם, אבל מי נמצא שם גם? גם היצר הרע של החופש. בתוך הלב, שתי חדרים בתוך הלב, לב כסי לשמאלו, ולב חכם לימינו. מה זה השמאל והימין שבלב? בצד ימין, מי נמצא? האלוקות שבלב. מי נמצא בצד שמאל של הלב? אני השליט. שתי הרגשות נמצאות בפנים. עד שלא משליטים את הנמצא בלב, ונגלה במחשבות, ממילא את מקומה של האלוקות תופס אני בלב ובמחשבות. בזה זה תלוי. שמה הכל מוכרע. בעולם הלב ובמחשבות. הכל מוכרע שמה. אתה יכול לחיות חיים חיצוניים, מהודרים, של טקסיות דתית נפלאה. אנחנו לא מזלזלים בזה. יש לזה ערך גדול בכל רמה ורמה שאדם נמצא. אבל רק כאשר מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אם המדרגות החיצוניות האלו הם חלק ממסע מופלא לעולם הלב, אין בעיה להשתמש בהם. תניח תפילין בבוקר, תתפלל, למרות שזה חיצוני, אבל תשאף, תשאף לחדור, להיכנס פנים על עולם הלב. שכל הפעולות החיצוניות האלה יתאפסו בעיניך, כמו שאמרנו, כצעד במסע לגילוי הלב, האלוקות שבלב, או בלשונו של חובות הלבבות. חובות הלבבות וחובות האיברים. אל תתרכז בחובות האיברים בלבד. כדאי לקרוא את ההקדמה שלו לספר חובות הלבבות. מי שקרא את ההקדמה יודע את ערכה עצום להבין את כל מה שאמרנו פה עכשיו. אז אני אומר, שיעורי בית, מי שירצה, לא בודקים, לקרוא את ההקדמה לחובות הלבבות. אין בעיה עם חובות האיברים, אבל חובות האיברים וחובות הלבבות צריכים לעלות בקנה אחד. בסופו של דבר, כל השם צריך להישמע לא רק בתפילין הפיזיית, כל השם צריך להישמע בתוך הלב פנימה, שם בתפילין של מעלה, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. איזה תפילין הוא מניח? תפילין של לב. אנחנו מחניכים את התפילין מאור בהמה גסה. כן? ריבונו של עולם מניח תפילין של מעלה. אנחנו צריכים להתחבר לתפילין של מעלה. להרגיש את התפילין שבלב, את התפילין הנגלים במחשבות, את ציור התפילין. זה המגמה. ולא לקטע ולחתוך בין שתי העולמות האלו. כן, כל זה היווה מבחינתנו הקדמה משמעותית ביותר, כן, למהלך החינוך האישי ליראת הרוממות. יראת הרוממות שלוקחת את כוחה, את הדלק, את הכוח המניע שלה, מנקודת האלוקות שבלב ובמחשבות. נשמע גבוה, נשמע פנטסטי, נשמע כאילו לא לנו, אבל זה לא כך. זה נמצא בתוכנו. צריך להסתכל, לא להסיח דעת מהפנימיות, וזה מתגלה. אז אמרנו, בלילות, בהתבודדות, בשבתות, כל אחד יבחר לו את המציאות הנוחה, כדי שיוכל להשבית את המולת החיים לרגע, ולהתחיל לשמוע קולות שבאים באמת מעולם אחר. אבל זה עולם שלנו, ובתוכנו, כמו שאמרו חברים, זה בתוכנו ממש. כן. נעצור כאן.